תענית דף כ"ב, מתחילים בעזרת השם, 10 שורות מלמעלה. מספרת הגמרא, רב ברוקה, שהיה גר בי חוזאי, במקום שנקרא בי חוזאי, לכן הוא היה מכונה רב ברוקה חוזה, אבל שכיח בשוקה דבי לפת. פעם אחת הוא הסתובב בשוק של המקום שנקרא לפת, אבל שכיח אליהו גבי. היה אצלו אליהו הנביא זכור לטוב. אמר לי, פונה רב ברוקה לאליהו הנביא ושואל אותו, מסתובבים פה בשוק הרבה אנשים, צדיקים יותר, צדיקים עוד יותר, האם אתה יכול להצביע לי פה עכשיו על איזה בן אדם ולומר לי עליו שהוא בן עולם הבא? זאת אומרת, מאריך ימים ושנים טובות, עוצם את העיניים, ישר נכנס לגן עדן, לא רואה פני גיהנום. איקה בהי שוקה בר אלמא דעתי, האם יש פה אחד כזה בשוק הזה? אליהו הנביא סוקר את האנשים שנמצאים שם. אמר לי, לא, כרגע אין פה אחד כזה. אבל בינתיים, עד האחי והאחי, חזה להו גברה, הם רואים שם איזה בן אדם חדש שהופיע בשוק. נראה קצת בלבוש לא כל כך שמסתדר בנוף, שונה מאיך שיהודי בדרך כלל מתלבש. היה אבסאים מסני אוחמי, אז היהודים היו רגילים ללבוש נעליים לא שחורות, ואותו אחד היה לבוש בנעליים שחורות, או ברצועות שחורות של הנעליים. בכל אופן, הנעליים שלו לא היו כמו שרגילים יהודים לנעול. וגרוע מזה, שלא היה לו ציציות בבגד, ולא רע מחוטה לתחלת בגלימי, אז היה להם תחלת, לא היה לו ציצית בבגד. ודווקא על אותו בן אדם אמר לי, אומר אליהו הנביא לרב ברוקה, אתה יודע? היי בר אלמא דעתי הוא, הבן אדם הזה הוא בן עולם הבא. רב ברוקה רצה ללמוד. מה מעשיו של האדם הזה שמביאים אותו לחיי העולם הבא? פסגת החלומות של כל בר דעת. רהט בתרי, רץ אחריו. אמר לי, הוא שואל אותו, מהי עובדך? מה אתה עושה? מה מעשיך? אותו אדם, מהר מאוד, אמר לי, הוא אומר לרב ברוקה, אני לא יכול כרגע לדבר איתך, תבוא אליי מחר. זילה עידנה, עכשיו תלך, ותה למחר, בוא אליי מחר, אני אומר לך את התשובה. רב ברוקה לא מפספס את ההזדמנות, למחר פונה אליו שוב, אמר לי, מהי עובדך? תספר לי את מעשיך. ואותו אדם מספר. אמר לי, זנדוקנה אנה. הכוונה, זנדוקנה זה שומר בית האסורים של המלך. ויש לי מעשה טוב שאני עושה. אסרנה גברי לחוד ונשי לחוד, לא בתערובת. את הגברים אני מושיב במחלקה בנפרד ואת הנשים במחלקה נפרדת. וכשאני ישן, כדי שאני אוכל להשגיח גם תוך כדי שינה, רמינה פוריהי בין הנה להנה. אני ישן במקום שהוא בין המחלקה של הגברים לשל הנשים. את כל זה אני כמובן עושה כדי לשמור על הצניעות, כי היכי דלא ליתו לידי איסורה, שלא יבוא לידי איסור. כחזינה בת ישראל דיהבי נוכרים עלה עיניו. כשאני שם לב שנוכרים נתנו עיניהם בבת ישראל, מסרנה נפשי, אני מוסר נפש, ומצילנה לה, כדי להציל אותה. ספר לך דוגמה מה שהיה פעם. יום אחד הבת נערה מאורסה גבן. הייתה איזה יהודיה, נערה מאורסה. נערה מאורסה של הגמרא, זה לא כמו אחת מאורסת של זמננו. בזמן התלמוד, נערה מאורסה הייתה אחת שקיבלה קידושין, זאת אומרת היא אשת איש. רק מה, עדיין החתן לא הכניס אותה אל ביתו, שזה נקרא נישואין, חופה. אשת איש. דיהבו בנוכרים עיניו. נתנו בנוכרים עיניהם. מה עשיתי? שקלי דורדיה דחמרה. לקחתי שמרים של יין. ושדי לה בשיפולה. הנחתי אותם שם על השולי בגדה. ואז כשהם ראו את השמרים האלה, אמרי דיסטנה היא. זאת אומרת, היא מדממת. ואז הם עזבו אותה. אמר לי, אז רב ברוקה, שואל את אותו אדם, אם ככה אתה באמת עושה דברים כל כך גדולים, איזה דבר נפלא להפריש בני אדם מאיסור, לשמור על צניעותם של בנות ישראל. האדם הזה זכה להיות בן עולם הבא, זה לא דבר, זה לא תשלום פחות. אבל אם ככה אני לא מבין, אתה כזה צדיק, למה אתה מתלבש כמו הנוכרים? למה אתה לא מתלבש כמו יהודי? אמר לי, מה הייתה מלט לך חוטי? למה אין לך ציציות, חוטי ציצית? ולמה סיימת, אורמית, מסן יוחמת, הנועל נעליים שונות מיהודים, נעליים שחורות? למה אתה מתלבש כמו גויים? אז אותו אדם אמר לי, יונה לרב ברוקה, איילנה ונפיקנה בין הנוכרים. אני מסתובב בין נוכרים. אני לא רוצה שהם יזהו שאני יהודי. כי היחיד לא לידעו די יהודנה. אני רוצה שהם יחשבו שאני גם כן לא יהודי, שהם לא ידעו שאני יהודי. והם לא יסתירו ממני דברים שהם רוצים לעשות ליהודים, גזרות רעות שלא יעשו. דחייבו גזרי גזירתה, כשהם באים לגזור איזה גזרה על עם ישראל, אני שומע, הם לא מסתירים את זה ממני, הם לא יודעים שאני יהודי. אני שומע גזרה, מה עושים? איך יבטלו את הגזרה? מודענה לאו לרבנן, אני רץ מהר לספר את זה לחכמים על הגזרה הזאת, והחכמים באו רחמי, מבקשים רחמי שמיים, ומבטלי לגזרתיו, מצליחים לקרוע את רוע הגזרה, לבטל את הגזרות. יש לי עוד שאלה אחת, אומר רב ברוקה, לאותו אדם. אתמול פניתי אליך, שאלתי אותך מה מעשיך, אמרת לי אני ממהר, תבוא אליי מחר. מיתמה כי אמין על הכנה, מהי עובדך, אמרת לי זילה עדנה וטל מחר, למה? למה כשאתמול פניתי אליך לשאול אותך מה מעשיך, אמרת לי לך עכשיו תבוא אליי מחר. לאן כל כך מיארת? אמר לי תפסת אותי ברגע האמת. בדיוק עזרו אתמול גזרה על עם ישראל והייתי בדרך לעדכן את החכמים כדי שיתפללו ויבטלו את הגזרה. באישת גזרי גזרה, אתה באותה זמן הגויים גזרו גזרה לישראל ואמינה, אמרתי בלבי, ברי שהזיל, לפני שאני מדבר איתך אני אלך ו... אשמע לאו לרבנן, אני אשמיע לחכמים על הגזרה הזאת, דליבאו רחמי, הלא דמילתא, כדי שבקשו רחמים ויבטלו את הגזרה. עדי אחי ואחי, תוך כדי המעשה, אתו הנח תרי אחי, הגיעו לשוק של לפת שני אחים. אליהו הנביא אמר לרב ברוקה, התעניינת אם יש פה בן העולם הבא, אני רוצה להתקן אותך שהגיעו פה עכשיו שניים. אמר לי, אנחנו מבני אלמא דעתי נינהו, גם אלה בני עולם הבא. אז אלי גבאיו, הברוקה הלך, לא היה צריך לרוץ. כנראה שהבן אדם של אתמול היה צריך לרוץ, לספר לחכמים, אבל פה היה מספיק שהוא הולך, הלך אליהם. אמר לו, מה יובדה איך הוא? תגידו, מה המעשים המיוחדים שאתם עושים, מעשים טובים, תספרו לי. אמרו לו, אמרו לי, אינשי בדוחי ענן. קודם כל נתמקד בזה. אנחנו אנשים שמחים. שמחים. זה דבר ראשון. מבדחין הנציבי. אנחנו מסמכים אנשים אחרים. אנשים עצובים, אנחנו מסמכים אותם. אי נמי, יש לנו עוד הנהגה טובה. כי חזינן ביתרי דהיתלו תיגרה בעדיו, כשאנחנו רואים שני אנשים שיש ביניהם ריב. תרחינן, אנחנו מתאמצים, ועבדינן להושלמה. אנחנו עושים ביניהם שלום. רש"י כותב, עצה, איך אפשר לעשות שלום בין אנשים שיש ביניהם ריב? על ידי מילתא דבדיחותא. להפשיר את האווירה, מה שנקרא. על ידי שמחה. לפעמים, עם קלות ראש, בצורה כמובן לא מוגזמת, אלא בצורה מבוקרת, אפשר לפעול דברים גדולים מאוד. כשעושים את המילתא דבדיחותא בצורה הנכונה, אפשר על ידה ליישר, לעשות קירוב לבבות, בני עולם הבא. למדנו במשנה שיש כאלה צרות שמטריעים עליהם, מתענים ומטריעים, לא רק במקום איפה שהם קורים, אלא גם מסביב, כי אלה הם צרות שיכולים חלילה גם כן להגיע למקומות נוספים. לכן, ברגע שיש את הצרה במקום אחד, מטריעים על כל אלה שבאזור, בכל המדינה באזור. איזה? על השידפון ועל הירקון ועל הרבה ועל החסיל וכו'. מבארת הגמרא על ידי ברייתא, מה הכוונה של הדברים האלה? תנו רבנן. על אלו מטריעים בכל מקום. על השידפון. שידפון זה רוח שערה, רוח מזרחית, שמנשבת, שהיא מייבשת, והיא פשוט מוציאה את הגרגירים מהשיבולים של התבועה. מרוקנת את השיבולים מהזרעים שבהם. ועל הירקון, ירקון, רש"י כותב חולי, במסכת יום הדף פ"ד עמוד א' הוא מוסיף, חולי שפניו מוריקות, שזה נראה חולי של אדם, שפנים שלו נהיים גוון ירוק. על הפסוק בפרשת כי תבוא בספר דברים, בפרק כ"ה, פסוק כ"ב, הוא כותב, רש"י, ירקון הכוונה יובש, וזה מדבר על תבועה. ופני התבועה מחשיפים ונהפכים לירקון. ועל ההרבה, זה סוג חגבים שפושט על השדות, וחסיל שגם הוא סוג של הרבה. זה דברים שדיברנו במשנה. ועל חיה רעה שחלילה הורגת בבני אדם. רבי עקיבא אומר, על השידפון ועל הירקון מטרין בכל שהוא. הרבה וחסיל, החגבים האלה, אפילו לא נראה בארץ ישראל, אלא אוף אחד, כנף אחד, כבר מטריעין עליהם. כי בדרך כלל כשמגיע אחד, אז באים אחריו החברים. וכן, על חיה הרעה וכולי, מטריעים עליה בכל מקום. מתי? מתי מטריעים כשיש חיה רעה? תנו רבנן. חיה רעה שבמשנה אמרו שמטריעים עליה בכל מקום, זה דווקא בזמן שרואים עליה שהיא משולחת משמיים, היא מתנהגת בצורה לא רגילה, שהיא יותר תוקפנית ממה שהיא רגילה להיות. מה פירוש? אז מטריעים עליה. אם היא אינה משולחת, אם היא מתנהגת בצורה טבעית כמו שהיא רגילה להתנהג, לא צריך להטריע עליה, כי זה דבר טבעי. אין מטריעים עליה. איזו היא משולחת ואיזו היא שאינה משולחת. אין לי הגדרה מתי היא מתנהגת בתוקפנות מוגזמת ומתי היא מתנהגת בצורה שהיא רגילה להתנהג. אם החיה הרעה נראית בתוך העיר, בדרך כלל היא לא מסתובבת בין אנשים. סימן שהיא משולחת משמיים. אבל אם היא נראית בשדה ששם דרכה להסתובב, מקומות כמובן שדות כאלה שבדרך כלל רגילות להיות שם חיות, אז היא אינה משולחת כי זה דרכה להיראות שם. כאן לא מחלקים מתי היא נראית. בעיר, ביום, בלילה, אם נראית בעיר היא משולחת, בשדה אינה משולחת. עוד הבדל, אם היא נראתה בעיר, אם היא נראתה ביום, אם היא נראתה ביום, בדרך כלל ביום היא לא מסתובבת, משולחת. אם היא נראית בלילה, אינה משולחת. בלילה דרכה של חיות רעות להסתובב. עוד הגדרה. אם החיה ראתה שני בני אדם, שני בני אדם בדרך כלל היא לא רצה אחריהם. ופה רצתה אחריהם, סימן שמשולחת. אם כשהיא ראתה שני בני אדם נכבט מפניהם, אינה משולחת, זה דרכה. אם היא טרפה שני בני אדם, בסוף היא אכלה רק אחד מהן, למה היא טרפה שניים? אם הייתה כל כך רעבה שהיא צריכה דווקא שניים, הייתה צריכה לאכול את שניהם. אם היא טרפה שניים ואכלה אחת מהם, סימן שהיא משולחת משמיים. להרוג. אבל אם היא טרפה שניים ואכלה את שניהם, אינה משולחת כי הייתה רעבה. אם החיה הרעה עלתה לגג ונטלה חלילה תינוק מהריסה, משולחת. נברר את הגמרא שלב אחרי שלב, בצורה מפורטת ומבוררת, מה מתכוונת הברייתא. כי כשאתה מתבונן בברייתא קצת יותר לעומק, ואתה מבין דבר מתוך דבר, זה נראה שיש פה סתירות מסוימות. הגוף הקשיא. בתחלה אמרת, שעצם זה שהיא נראתה בעיר החיה הרעה, משולחת. לא חילקת, לא שניים היא נראית ביום ולא שניים היא נראית בלילה. והדרה אמרת שרק אם היא נראית ביום היא נחשבת משולחת, ואם היא נראית בלילה אינה משולחת. אז לכאורה זה סתירה. מתרצת הגמרא, זה לא סתירה, לא קשיא. אחי כמה, אם היא נראית בעיר, ביום, ביום חיה רעה מסתובבת בעיר? בדרך כלל לא. אם אתה רואה שהיא מסתובבת, סימן שהיא משולחת משמיים. אם היא נראית בעיר בלילה, כשכולם בבתים, אינה משולחת. אינמי, אם היא נראית בשדה, היא לא משולחת אפילו ביום. אפילו ביום אינה משולחת. שאת הגמרא כן, אבל גם בחלק הבא הברייתא יש סתירה לכאורה. כי מצד אחד הברייתא אומרת שהיא ראתה שני בני אדם ורצתה אחריהם, אז היא משולחת. ואם היא לא רצה, אבל היא גם לא מתחבאת, היא עומדת. העומדת, תדייק מפה, אינה משולחת. ותראה את המשך הברייתא, ועד אמרת, אם היא רואה שני בני אדם והיא נכבאת מפניהם, אז אינה משולחת. פה אתה תדייק שהאם היא עומדת, סימן שהיא כן משולחת, אז זה סותר. עונה גמרא, זה לא סותר, לא קשיא, תלוי איפה. כאן, בשדה הסמוכה לאגם, ששם היא רגילה לחיות, זה המקום הטבעי שלה, אז היא לא רואה צורך לברוח, היא יכולה לעמוד, גם אם היא לא משולחת. כי אם היא תצטרך לברוח, היא ישר נכנסת לאגם, אין לה בעיה. לכן, אם היא עומדת, אינה משולחת, רק אם היא רודפת אחריהם, היא נקראת משולחת. כאן, החלק הבא של הברייתא, שאנחנו רואים, שאם היא נשארת על מקומה, זה אומר שהיא משולחת, מדובר שהיא נמצאת בשדה שאינה סמוכה לאגם, אין לה לאן לברוח. אז עצם זה שהיא עומדת, זה אומר שהיא פחות פוחדת, היא יותר תוקפנית, כבר זה אומר שהיא משולחת. סתירה נוספת בברייתא. אם היא טרפה שני בני אדם כאחד, ואכלה רק אחד מהם, למה היא טרפה את שניהם? סימן שמשולחת. אבל אם היא אכלה את שניהם, אינה משולחת. שאלת השאלה, והרי המרת לפני כן, עצם זה שהיא רצה אחריהם היא כבר משולחת. אפילו אם רק רצתה, היא נחשבת משולחת. אז למה פה אם אתה אומר שאם היא אכלה את שניהם, היא לא נחשבת משולחת? אמר רב פאפה, כיתניה היא, שדווקא אם היא טרפה ולא אכלה, היא נחשבת משולחת, אבל אם היא רדפה אחריהם, היא לא נחשבת משולחת, באגמה, באגם, שזה המקום הטבעי שלה, שם, אפילו אם היא לא משולחת, היא רודפת אחרי אנשים, אבל אם היא טורפת שניים ואוכלת רק אחד מהם, זה אומר שהיא משולחת. אם כן, אם נרצה לסכם, יש כאן ארבעה חילוקים. אם זה בעיר, אם היא נראתה ביום, עצם זה שרואים חיה רעה בעיר, ביום זה אומר שהיא משולחת. מקרה שני, בשדה שלא סמוכה לאגם. אם היא עומדת מול שני אנשים והיא לא בורחת מהם, היא נחשבת משולחת. אפשרות שלישית, מקרה שלישי, בשדה שכן סמוכה לאגם, אם היא רדפה אחרי שני אנשים, היא כבר נחשבת משולחת. ואם היא נמצאת באגם עצמו, אם היא טרפה ולא אכלה בסוף, היא טרפה שניים ואכלה רק אחד מהם, אז זה נחשבת משולח. עוד דבר שהגמרא רוצה לבאר בסוף דברי הברייתא. גופה, הברייתא מסיימת ואומרת שאם החיה רעה עלתה לגג ונטלה תינוק מהריסה משולחת. שואלת הגמרא פשיטה, עצם זה שהיא נכנסת לעיר, כבר נחשב שהיא משולחת. מה היא צריכה לעלות לגג ולקחת תינוק מהריסה? אמר רב פאפה, לא מדובר פה שהיא נכנסה לעיר. היא לא עלתה בגג של מקום בעיר. אלא מדובר פה בקוחה דציידי. כוחים קטנים שהציידים עושים בשדה בשביל לעשות מערב לעופות, וזה לא בעיר, וזה לא בניין קבוע. ואם כן, היינו יכולים לומר שאם החיה נכנסה לשם, היא לא נחשבת משולחת. החידוש הוא שאם היא נכנסה לתוך ההריסה, שבתוך הכוח הזה של הציידים היא נחשבת כן משולחת. אחת הדוגמאות שמטריעים אם זה קורה בכל מקום, זאת אומרת, אם קורה צרה במקום אחד, לא מטריעים רק באותו מקום, אלא בכל המקומות שמסביב, בכל מקום, זה על החרב וכו'. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן, חרב שאמרו שצריך להטריע אם יש דבר כזה בעיר, אינו צריך לומר שמטריעים על חרב של מלחמה, שאינו של שלום, אלא אפילו חרב של שלום. הם לא באים פה להילחם מבני העיר. הם עוברים דרך העיר הזאת כדי להילחם במקום אחר. גם עליה צריך להטריע. כמו מעשה שהיה, שעברו בארץ ישראל רק כדי לקצר את הדרך ממצרים לאשור, וקרתה תקלה. שאין לך חרב של שלום יותר מפרעו נכו, שרצה להילחם עם אשור, והוא ביקש מיושיהו המלך, תן לי לעבור, כדי שאני אוכל להילחם. ואף על פי כן, נכשל בה ונהרג על ידה המלך יושיהו, שנאמר, הפסוק מתאר איך שפרעו נכו פונה ליושיהו מלך יהודה, שהוא רוצה לעבור דרך ארץ ישראל רק כדי לקצר את הדרך ולהגיע לאשור להילחם בהם. וישיהו מלך יהודה מסרב. וישלח אליו פרעה נכו, שולח לישיהו המלך מלאכים לאמור, מה לי ולך מלך יהודה? אין לי שום ריב איתך, לא עליך אתה אני בא היום להילחם, כי אל בית מלחמתי אני עובר, ואלוקים אמר לבהלני. הייתה נבואה שפרעה נכו צריך להילחם עם אשור. חדל לך מאלוהים אשר עמי ואל ישחיתך. תזהר מהאלוהים שלי שאני לא ישחית אותך. זה היה עבודה זרה שלו, של פרעה נכו. מן אלוהים שהתכוון אליו פרעה נכו, אמר רב יהודה המערב, זו עבודה זרה. ישיהו שומע, תיזהר מהאלוהים שלי, מהעבודה זרה שלי, אז ישיהו יודע לא לפחד. אמר, רואיל וכבטח בעבודה זרה, יחיל נעלה, אני אנצח אותו. אבל מה בסוף קרה? ויורו היורים למלך יושיהו, כשהוא לא נתן לפרעה נכו לעבור, ופרעה נכו כן עבר ונלחם, וירו במלך יושיהו. ויאמר המלך לעבדיו, העבירוני כי החלטתי מאוד, מהי כי החלטתי מאוד? אמר רב יהודה המערב, מלמד שירו בו כל כך הרבה, עד שעשו את גופו הקדוש, כל גופו הקדוש כמו מסננת, ככברה. אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר בשם רבי יונתן, ככה גורסים פה, מפני מה נהנה שישיהו? וכי זה לא נכון? על מי אתה סומך תגיד? על האלוהים שלך? על עבודה זרה? אני יש לי אלוקים, אמת! אני צריך לפחד מזה שעובד עבודה זרה? איך יכול להיות שיושיהו באמת נענש? מפני מה נענש יושיהו? מפני שהיה לו להימלך בירמיהו הנביא, האם לתת לפרעה נכו לעבור בארץ או לא, ולא נמלך. מה היא דרש? מה דרש יושיהו בזה שהוא כל כך עמד על זה, לא לתת לפרעה נכו לעבור? שמח על זה שבפרשת בחוקותיי, בספר ויקרא כתוב, אם בחוקותיי תלכו, אחד הברכות, וחרב לא תעבור בארצכם. איזה חרב? מהי חרב? אילם החרב של מלחמה, שאינה של שלום? והכתיב כבר ברכה ונתתי שלום בארץ. זאת אומרת, אנחנו מדברים, אם בחוקותיי תלכו, יש שלום בארץ. אז מה צריך לומר, וחרב לא תעבור בארצכם? בוודאי שאם יש שלום, אין חרב. איך ייתכן שתהיה חרב למרות שיש שלום, ועל זה מבטיחה התורה, וחרב לא תעבור בארצכם, אלא אפילו חרב של שלום. בסך הכל הם מעבירים את התחמושת דרך ארץ ישראל. גם זה לא. זאת אומרת, אם ככה, אומר יאשיהו, אני כל כך התאמצתי לזכות את עם ישראל, לבאר את העבודה הזרה כאן מהארץ. אם בחוקותיי תלכו, אנחנו נמצאים במצב הזה, ככה היה סבור יאשיהו הנביא, יאשיהו המלך. רק דבר אחד, אומרת הגמרא, יאשיהו המלך לא ידע. יאשיהו המלך לא ידע, ואינו יודע שאין דורו דומה יפה בעיני המקום. מבארים שאנשים הסתירו עבודה זרה מאחורי הדלת. חכמים גדולים. וזה מה שגרם, שעם ישראל לא היו במצב של בחוקותיי תלכו. ולכן זה מה שקרה. כי יב עניך הנפשי, יצא נשמתו של ישיו המלך, חזה ירמיהו, ירמיהו הנביא, ראה את זמן פטירתו, יציאת הנשמה של מלך יהודה, יאשיהו המלך. הוא רואה שפתי דקה מרחשן. שפתיים של יאשיהו הנביא, יאשיהו המלך, מרחשות. יאשיהו המלך כל כך מסר נפש בשביל עם ישראל, והוא נתן, הוא לא נתן לפרעון יכול לעבור בגלל חשבון שהיה לו חשבון על פי התורה. וזה מה שמגיע לו. ירמיהו הנביא חשש. אולי ישעיהו הנביא, שמא חס ושלום, חס וחלילה, מילתא דלא מאגנא, אמר אגב צערי. אולי הוא אומר דבר לא הגון לפני הקדוש ברוך הוא, בגלל הצער שיש לו. איך קרה לדבר כזה? כזה צדיק, כל כך זיקה את עם ישראל. התכופף ירמיהו הנביא לשמוע את המילים האחרונות של קודש הקודשים, יאשיהו המלך. גחין, ושמי דקה מצדיק עלי דינה הנפשי. שומע איך יאשיהו המלך מצדיק עליו את הדין. ישעיהו הנביא, ישעיהו המלך אמר, צדיק הוא השם, כי פי הוא מריתי, אני השם בזה, אני לא בסדר, הקדוש ברוך הוא צודק, מצדיק עליו את הדין. ישעיהו הנביא שומע את המילים האלה, אז הוא פתח את הפסוקים במגילת איכה ואמר, ההוא שעתה על ישעיהו מלך, רוח אפינו משיח השם נלכד בשחיתותם. ישעיהו הנביא שהיה חביב עלינו כמו נשמת רוח אפינו, משיח השם, הוא נמשך למלוכה על ידי הקדוש ברוך הוא, נלכד בשחיתותם של מצרים. אחד הדברים שמטריעים עליהם, לא רק בעיר איפה שהצרה, אלא גם מסביב, זה שידפון, כשיש רוח מזרחית יבשה שמוציאה את הזרעים מתוך השיבולים. מספר את המשנה מעשה, וירדו זקנים מירושלים להריהם, גזרו תענית על שנראה שידפון, לא של כל התבועה, חלק מהתבועה, איזה כמות, כמלוא פי תנור שידפון באשקלון וכולי. כמלוא פי תנור, מה זה כמלוא פי תנור? היא באה היה להו. כמות של תבועה שממלא את פי התנור. התנורים שלהם זה היה מחרס, הפה של התנור היה בצד, היו עופים בו כיכרות לחם, מדביקים את הכיכרות בדפנות של התנור, ואת האש היו מדליקים על הקרקע של התנור. ככה הכיכרות היו נעפות. את הפתח שדרכו היו מכניסים את הכיכרות. מה זאת אומרת שהתבועה ממלאה את פי התנור? היא באה אלו. כמלוא תנור הכוונה תבועה שממלאה פי תנור, או דילמה, כמלוא תנור פת, שהפת ממלא את התנור. עונה הגמרא, קודם כל לא מדובר פה על כמלוא תנור. תשמע כמלוא פי תנור, רק הפתח של התנור. אתה לא יכול למלא אותו בתבועה? את הפי התנור. או בגלל שהתבועה היא ארוכה, אתה לא יכול למלא רק את פי התנור. או שהתבועה מחליקה פנימה לתוך התנור, אתה לא יכול רק בפה, באובי של הפה של התנור, רק שם לשים תבועה. אז חייב להיות שמדברים פה על כיכרות, שאתה מדביק בעובי של פי התנור. אז אם כן, הכרענו בשאלה, לא מדברים פה על תבואה, אלא מדברים פה על כיכרות. עכשיו, כיכרות שאתה מדביק בפי התנור, יש לך שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, יש את המשקוף, מה שנקרא, שתי המזוזות, להדביק שם באובי של סביב הפתח, ועדיין יהיה לך אפשרות שהפתח תהיה גלויה, מסביב יהיה כיכרות, ויש אפשרות פשוט לעשות שורה למטה ועוד שורה מעליה ועוד שורה מעליה, עד שהכיכרות פשוט הופכים להיות כמו דלת שסותמת את פי התנור. מה הכוונה מלא פי תנור? עדיין תיבה אליך ככיסוי עד את תנור, שאתה ממש עושה כמו דלת וסוגר את הפתח של התנור. עוד אילמה, פי התנור, הכוונה כידרה דריפתה, אתה פשוט עושה שורה של לחמים מסביב פי התנור. דאבה לילה פומה דה תנור שמסובבת את פי התנור. תיקו, השתילה הזאת באמת נשארת לעמוד בי אפשרות להכריע בה. עוד למדנו במשנה ועוד גזרו תענית על שאכלו זאבים שני תינוקות בעבר הירדן וכו'. אמר אולה משום רבי שמעון בן יהוצדק מעשה דומה לזה. ובלעו זאבים שני תינוקות שלמים. ואיקיום פלטו אותם אחרי שיעור זמן שהם אמורים להתעכל במאיהם. פלטו אותם בשלמותם דרך בית הרי. הוא בא מעשה לפני חכמים ותיארו את הבשר. הבשר של תינוקות כבר לא מתמת תומת מת כי הוא היה בתוך מאיהם של הזאבים כדי שיעור עיכול. אז זה כבר הופך להיות כמו חלק מהפרש של הזאבים, וזה לא נחשב בשר מת. אבל, ותימאו את העצמות, כי העצמות לא מתעכלות. ואם כן, הם נשארו בטומאת עצמות של מת. על אלו מטריעים בשבת. כאן המשנה פותחת בצרות כאלה, שמצד אחד מחמירים בהם, שמטריעים עליהם אפילו בשבת. ומצד שני מקלים, שאם זה קורה בשאר ימות השבוע, לא מטריעים עליהם בשופרות, ולא מתענים עליהם, אלא הדבר היחיד שעושים, זועקים בתפילה, או שקוראים רק לעזרה, זה שתי דעות במשנה. איזה דברים? על עיר שהקיפו הנוכרים, עשו מצור סביב העיר, או נהר ששוטף את העיר, ועל ספינה מתערפת בים, ספינה שככה מתנועת בין הגלים של הים, שנמצאת בסכנה, על כל שונאים של ישראל וכו'. תנו רבנן ברייתא. אחד עיר שהקיפו הנוכרים, או עיר שהקיפה נהר, ואחד ספינה שנעה ונדה, מחמת השערה, ספינה מתערפת בים, ואחד יחיד הנרדף מפני נוכרים, או שנרדף אותו יחיד מפני ליסטים, גנבים, או וחלילה מפני רוח רעה, שנכנס בו רוח שידה, והולך ורץ בכל ובעל כורחו השם ישמרנו, על אלה מטריעים בשבת, ועל כולן יחיד רשאי לסגף את עצמו בתענית, יחיד. אבל הציבור לא עושים תענית על הצרות האלה, אלא רק זועקים בתפילה. רבי יוסי אומר, אין היחיד רשאי לסגף את עצמו בתענית, על הדברים האלה, שמא מחמת הצום, הוא יהיה תשוש והוא לא יוכל לצאת למלאכתו, ובסוף יצטרך לבריות, ומי אמר שירחמו עליו, ואולי אין הבריות מרחמות עליו, כי הוא גרם לעצמו שלא יהיה לו פרנסה. אמר רב יהודה, אמר בשם רב, מה איתם עד רבי יוסי, שהוא אוסר להתענות, כי האדם צריך לשמור על זה, שהוא יהיה בריא ויהיה לו אפשרות להתפרנס. דכתיב, ויפח באפיו נשמת חיים, הקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את האדם הראשון, הוא נפח באפיו נשמת חיים, ויהיה אדם לנפש חיה. זה כמו ציווי אלוקי, שאנחנו צריכים לחיות את הנשמה, שאדם חייב כל הזמן לשמור על עצמו, שישאר חי וישאר בריא. נשמה שנתתי בך, אחייה. אדם מתאמץ עם כל הכוח לשמור על הבריאות שלו, שלו פרנסה, שיהיה לו ממה לחיות. על הבריאות ועל הפרנסה, שלו פרנסה ממה להתקיים. שמעון התימני בא להוסיף עוד דבר שמטריעים עליו בשבת. שמעון התימני אומר, אף על הדבר, מגפה. ובמשנה כתוב, לא הודו לו חכמים וכו'. עכשיו, יכול להיות שלא הודו לו חכמים על זה שהוא אומר שמטריעים בשבת, אבל בימות החול הם סוברים שכן מטריעים על דבר. יכול להיות שהם לא הודו לו על עצם זה שהוא אומר שמטריעים על הדבר, שלפי דעת חכמים לא מטריעים בכלל על דבר, גם לא בימות החול, שזה אגב המסקנה. היבה אלו, לא הודו לו חכמים בשבת, אבל בכל הודו לו שהם מטריעים על הדבר, הודים לו לא הודו לו כלל. מוכיחה הגמרא שלא הודו לו בכלל. תשמע, דתניא, דעה אחת אומרת, מטריעים על הדבר בשבת ואין צריך לומר בחול, שזה מה שאמר שמעון התימני במשנה. רבי חנן בן פתאום, שהיה תלמידו של רבי עקיבא, משום רבי עקיבא אומר, את דעת חכמים שחולקים על שמעון התימני, ואנחנו רואים שהוא אומר, אין מטריעים על הדבר כל עיקר, לא רק בשבת, אלא אפילו לא בימות החול. למדנו במשנה, על כל צרה שלא תבוא על הציבור, מטריעים עליהם. מתענים, תוקעים בשופר, אומרים ענינו אבינו ענינו, חוץ מדבר אחד, רוב גשמים וכו'. כמובן שזה בתנאי שזה לא עושה נזקים. אם יש מידה הרבה גשם, זה כבר מפריע לאנשים, לא צריך את הגשם הזה. כבר האילנות והצמחים והפירות קיבלו את הגשם שהם צריכים. בורות צריכים ומערות מלאים, מאגרי המים מלאים. יש מספיק מים, יש מספיק מה שצריך. וממשיך לרדת גשם, אסור להתפלל שהגשמים יפסיקו. אם זה עושה נזקים, אז כן. תנו רבנן, על כל צרה שלא תבוא על הציבור, מטריעין עליה, חוץ מרוב גשמים. מה איתם? למה לא מטריעים על רוב גשמים? אמר רבי יוחנן, לפי שאין מתפללים בכלל, לא רק על רוב גשמים, בכלל לא מתפללים על רוב טובה. כשהקדוש ברוך הוא משפיע טובות, הוא משפיע ומשפיע ומשפיע הרבה מעבר למה שצריך. אמר רבי יוחנן, מניין שהם מתפללים על רוב טובה, שנאמר, אומר הקדוש ברוך הוא, הביאו את כל המעשר אל בית האוצר של בית המקדש וגומר, ותבדקו אותי. אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים והריקותי לכם ברכה, עד בלי די. מה פירוש עד בלי די? מה עד בלי די? אמר רבי ברכה, מה אמר בשם רב? עד שיתעייפו שפתותיכם, עד שיבלו שפתותיכם לומר די. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן שפע, זה לא כמה שצריך, אלא הרבה מעבר, הרבה יותר ממה שצריך, כשהקדוש ברוך הוא כבר נותן מרוב טובו. לכן, מה אתה מתפלל שהברכה תיפסק? אם זה ברכה מהקדוש ברוך הוא, זה בא ברווח הרבה מעבר למה שצריך. אין לך מה להתפלל שזה ייפסק, זה טבעו של הברכה ככה. אמר רמי בר אביוד, אין מטרים על רוב גשמים, כן, כשאתה לא צריך כל כך הרבה גשם, יורד לך הרבה גשם, זה לא נעים לך, המזג אוויר הזה, ואתה לא צריך את הגשם, אז אל תתפלל שהגשם ייפסק. אבל אם הגשם עושה נזק, אז אתה כן תתפלל שזה ייפסק. ובגולה, בבבל, שהיא נמצאת במקום עמוק, ואם יורדים הרבה גשמים במקומות הגבוהים, עלולות להיות שם שיטפונות שעושות חורבן ממש. מטרין עליה, בוודאי. תנינה מיחי, גם הברייתא אומרת, שנה שגשמיה מרובים יותר מדי, אנשי משמר שעובדים בבית המקדש, היה 24 משמרות, שכל שבוע עבדה משמרת אחרת, שולחים לבקש לאנשי מעמד, שגם שם היה 24 קבוצות, אנשי מעמד שעומדים ומתפללים על הקורבנות שמקריבים בבית המקדש, שעלו לרצון, היה להם סדר שלם של תפילות, תעניות, מה הם מתפללים? ביקשו אנשי משמר, אנשי מעמד, אתם הרי מתפללים, נכון? תנו עיניכם, תתבוננו בתפילות ובתעניות, גם באחיכם שבגולה, שתתפללו שלא ירדו מדי הרבה גשמים, שלא יהיו בתיהם כבריהם חלילה, שלא יהיו שיטפונות נוראיים. עכשיו, ארץ ישראל, שבו אף פעם אין שיטפונות במקומות הגבוהים בדרך כלל, כן? גם אם יורדים הרבה גשמים, אז הגשמים נשטפים לנחלים ויורדים לימים וכו'. אז שאלו את רבי אליעזר, עד היכן גשמים יורדים והתפללו שלא ירדו? אז רבי אליעזר רצה לומר להם, אף פעם, בארץ ישראל לא מתפללים אף פעם על רוב גשמים. אפשר להתפלל אולי כשיש מזג אוויר סוער בצורה קשה מאוד, לא קשר לגשמים. זאת אומרת, גם אם ירד גשם כל החורף רצוף, נראה פה שבארץ ישראל זה לא יעשה נזק. אבל אם מדובר פה על גשמים שיורדים בצורה משונה, אולי אז כן, אבל אם יורדים גשמים בצורה נורמלית, בצורה טובה, אף פעם לא מתפללים בארץ ישראל להפסיק את הגשמים. לכן הוא אומר להם, כזה מין סוג של המחשה, שלעולם לא יכולה לקרוא, כדי שיעמוד אדם במקום גבוה מאוד, בקרן אופל, מקצה הסלע הגבוה בצמרת של ה... זאת אומרת, בגובה של הסלע הזה, והמים יגיעו עד לשם, עד כדי כך שכשהוא יושב בקרן אופל, שם במקום הגבוה, הוא מתיישב שם על השפיץ, ורגליו ככה מתנוענעות אילך ואילך, והוא משכשך את רגליו במים, רוב הגשמים שהגיעו עד לקצה קרן אופל שם למעלה. שכשף רגליו במים. שואת הגמרא, והתניה ידיו, ששכשך ידיו במים, אומרת הגמרא, כן, ידיו כרגליו כאמינה, כשהוא מתכופף והוא מושיט את ידיו למקום רגליו, אז אתה רוצה גם שישכשך את ידיו, גם ידיו אפשר. כמה היה הגובה של קרן אופל? אמר רבא בר חנה לדידי חזי, אני פעם ראיתי את קרן אופל, עליתי שם לגובה, כל כך זה גבוה, דקמה הוא טייעה, היה איזה סוחר ישמעאלי, היה שם למטה, כי רכיב גמלה, הוא היה רוכב על גבי גמל, ונקית רומחה בידי, הוא רוכב על הגמל עם רומח בידו, זה היה מין מוט גבוה, שמלמעלה יש כזה מין חץ. ומרוב שהייתי בגובה, מתחזי יניבה, הוא היה נראה לי כמו תולעת. אפשר ללמוד אולי איזשהו מוסר השכל, שכשאדם מתרומם כל כך גבוה, גם אם הוא רואה איזה ערבי למטה עם רומח, הוא נראה לו כמו תולעת. כשאדם מתרומם, מכיר בגדלותו של הקדוש ברוך הוא, ויש לו אמונה וביטחון חזקים בהשם, אין לו פחד מאויבים. תנו רבנן ברייתא. תורה הקדושה מבטיחה, שאם עם ישראל הלכו בדרך התורה, ונתתי גשמכם, מתי? באיתם, בזמן הנכון. ובנוסף, מתי שצריך, באיתם מתי שצריך ובזמן הנכון. מתי צריך? לא שהארץ תהיה יותר מדי שטויה במים, הכוונה כמו שיקורה, ולא שיהיה חסר, שהיא לא תהיה גם צמאה, אלא בינונית. שכל זמן שהגשמים יותר מדי מרובים, הם מקלקלים, מטשטשים את הארץ, והארץ אינה מוציאה פירות. זה הסבר אחד מהפירוש שהגשמים יורדים באיתם, כמות מדויקת כמה שהארץ צריכה, לא מדי הרבה ולא מדי מעט. דבר אחר, הסבר נוסף, מה הכוונה גשמכם באיתם? הכוונה באיזה זמן, באיזה ימים? איזה ימים הכי נוח לך שירדו גשמים? בלילי רביעיות ובלילי שבתות. לילי שבתות, בדרך כלל אנשים נמצאים בבתיהם. לילי רביעיות בזמנם גם כן הייתה סכנת שדים שנמצאים בדרכים. כמו שמובא במסכת פסחים, דף קוף י' ב', מה שמביא פה. זמנים שאנשים לא מסתובבים בחוץ, זה הזמן הטוב ביותר שירדו גשמים, גשמי ברכה. שכן מצינו שמספיק שירדו גשמים פעמיים בשבוע, לילי רביעיות ולילי שבתות, וזה יספיק. כמו שמצינו בימי שמעון בן שטח, שירדו להם גשמים באמת בזמנים האלה, בלילי רביעיות ובלילי שבתות. וכל כך הברכה הייתה מצויה במעשה ידיהם, עד שנעשו חיטים כל כך גדולים, כמו כליות של שור הגדול. והשעורים היו כל כך גדולים, כמו גרעיני זיתים. והעדשים היו כל כך גדולים, כמו דנרי זהב. וקשרו וצררו למשמרת מהם דוגמה לדורות, להודיע, תראו בזמן של שמעון בן שטח. כשאנשים הלכו בדרך התורה ו... המצוות בדרך הישרה, איך שהקדוש ברוך הוא בירך את היבול. להודיע שאם רואים שהיבול לא כך, זה בגלל החטא. כמה החטא גורם שנאמר, הפסוק אומר ככה, תחילת הפסוק, הנותן גשם יורה ומלקוש ביתו, ואז בהמשך אומר שם הפסוק, בפסוק הבא, אבל אבונותיכם שעשו עבירות במזיד, איתו אלה, הם שינו את החוקות של הקצירה, שינו את דרך הטבע, שלא יהיה תבועה כמו שצריך. וחטאותיכם, הכוונה חטאים בשוגג, מנעו הטוב מכם, הם אלה שעצרו את הגשמים. וכן מצינו בימי הורדוס, שהיו עוסקים בבניין בית המקדש השני, שיפצו את בית המקדש השני, ויורדים גשמים רק בלילה. בבוקר אנשים עבדו, לא להפריע לבניית בית המקדש, למחר בבוקר נשבה הרוח ונתפזרו העננים מהאבים, וזרחה החמה ויצאו העם למלאכתם לבניין בית המקדש. הם ראו איך משמיים משתפים איתם פעולה בבניין בית המקדש. במשך היום אין גשם, רק בלילה כשנחים ממלאכתם אז יורדים גשמים, וידעו שמלאכת שמיים בידיהם, שמשמיים מסייעים בידיהם לבנות את בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו, ועד כאן דף כ"ב.